אפשר להקליט, אסור לעלות לאינטרנט. אוקיי? בתוך הישיבה בסדר, אבל כל מה שנמצא בסרבר של הישיבה, יום אחד יהיה באינטרנט, תאמין לי. אז טוב. אז אם אני אגיד משהו מאוד ככה עסיסי, אז אני אשים את זה בכיס שלי. טוב, ככה כולם, אם אני שם את זה בכיס שלי, אז כולם פתאום מתפתחים, מה הוא יגיד עכשיו? אוקיי, אז אני מבין שאתם עושים ספירה של גדולי ההגות היהודית. אם הייתי בוחר מאמר אחד של הרב סולובייצ'יק לקורס כזה, אני לא בטוח שכל דוד דופק זה הכי ייצוגי, שזה הכי מייצג את התפיסה שלו, אבל זה בכל זאת, יש הרבה מה לדבר. עכשיו, הרבה נכתב על המאמר הזה, אולי יותר מכל מאמר אחר. וזה מפני שתי סיבות שונות שלא כל כך קשורות למהות המאמר. קודם כל, פעם, אני לא יודע אם זה ככה היום, אבל פעם בבגרות במחשבת ישראל היו חייבים ללמוד את כל דוד דופק, אבל רק את הקטע של השש דפיקות. זה עדיין ככה היום? כן. כי זה כאילו אמירה ציונית ממש חשובה. אבל אם נעיין, ניגע בזה היום, נראה שהציונות שלו זה לא בדיוק הציונות הקלאסית. זה כלומר, הוא ציוני דתי נלהב, אבל מסוג אחר ממה שמכירים פה וממה שעושים ממנו. זה דבר אחד. דבר שני, בחוץ לארץ לומדים את המאמר הזה, כי שם לא כל כך מעניין הקטע הציוני, אבל מעניין הקטע על השואה. כלומר, יש המון קורסים על כן, תיאולוגיה של השואה, ומביאים כל מיני הוגים, מה יש לנו להגיד, ומביאים אותו בתור אחת מהאפשרויות. אבל כפי שראיתם אולי בשבוע שעבר, אין לו בדיוק הסבר תיאולוגי לשואה. הוא אומר שאין הסבר, אין לנו תשובה, אלא יש לנו תגובה. כלומר, אנחנו לא יכולים לענות למה וכו', אבל אנחנו יכולים להגיב לזה. אתם דיברתם על זה עם הרב נבון? לא דיברתם על זה? והחידוש, אני חושב, הכי גדול כאן במאמר, לא זוכה כל כך לתשומת לב, החידוש הכי גדול שלו זה לגבי הזהות היהודית, שזאת גם סוגיה קריטית במיוחד במאה ה-19 ובמאה ה-20. כלומר, עד נגיד המאה ה-18, כל אחד הבין מה זה להיות יהודי. כן, להיות יהודי זה להיות שומר מצוות. כן, אז אתה יכול להיות יהודי בקזבלנקה או בלובלין או בכל מקום, כולם אותו דבר כי כולם שומרים מצוות. אבל פתאום, לפני איזה 200 שנה, היה ייצור חדש בעולם, יהודי חילוני. כן? אז מה זה יהודי חילוני? מה זאת היהדות? מה זאת הזהות היהודית החילונית? דווקא היום ישבתי עם מישהו, הוא סיפר לי שהביאו אותו ועוד כמה סופרים לאוניברסיטת ברקלי. יש שם מכון לחקר היהדות החילונית. כן? שילמו לו כמה עשרות אלפי דולר לכתוב, כל אחד כותב משהו על היהדות החילונית, הוציאו עכשיו אנציקלופדיה של היהדות החילונית, וכנראה שרוצים לעשות מזה אידיאולוגיה. כלומר, זה לא יהודי שיפסיק לשמור מצוות. ומה זה יהודי שיפסיק לשמור מצוות? באיזה מידה הוא יהודי? רק בגלל שאמא שלו היא יהודית? אז יהודי זאת זהות אתנית, גנטית, אבל יש גרים, אז זאת דת, כלומר, מה זה להיות יהודי? אז היהודים הדתיים בכלל לא ידעו איך להקל את היצור הזה של יהודי חילוני. כלומר, כולם מכירים את האמירה המפורסמת של רב סעדיה גאון, כן? אין אומתנו אומה, אלא בזכות תורתיה. כלומר, התורה של יהודי זה מי ששומר את התורה. אבל פתאום צצו כל מיני הגדרות אחרות. האם זה לאום? וללאום כל לאום צריך מדינה, עם גבולות, עם שפה, עם צבא וכו' וכו'. או האם זה עם, כן? מה זה עם? עם זה אין בדיוק מילה, זה people באנגלית. מדברים הרבה באנגלית על peoplehood. מה זה peoplehood? אין מילה בעברית בשביל עמיות. מה זה עמיות? אז עמיות זה איך לשמור זהות יהודית בלי להיות במדינה יהודית ובלי לשמור מצוות. אז מה זה? כלומר, זה כמו להיות קורדי, כלומר אין להם מדינה ואין לה, זה לא הגדרה דתית, אז זה משהו עם. אז הרב סולובייצ'יק כאן מציע הגדרה, אז הדתיים התקשו להקל, מה זה יהודי חילוני? אז אמרו, טוב, יהודי חילוני זה יהודי דתי שלא יודע שהוא צריך להיות דתי. כלומר, זה תינוק שנשבע בין הגויים. או שזה ציבור שוגג. או שזה, כלומר, אבל לא מצאו הגדרה שמכבדת אותם. אמרו שכן, הם יהודים שחסרים את העיקר וכו'. אז הרב סולובייצ'יק כאן מדבר על הגדרה שנותנת כבוד, למרות שהיא מכירה שזה לא אידיאלי. אז אם ירצה השם ניגע בכמה מהסוגיות האלו, גם הסוגיות הפחות מרכזיות אצלו, שזאת הסוגיה, כלומר סוגיות שעולות בתוך המאמר שתופסים שהם העיקר שהם לא כל כך העיקר, שזה שואה, ציונות וכולי, וגם נגיע לעיקר, שזאת החלוקה המפורסמת מאוד שלו, שבטח כולם מכירים מפעולות בני עקיבא, בין גורל וייעוד. כן? זה מוכר לכולם? Fate and destiny. יש כאן כמה דברי אנגלית, נכון? אז לא מהבית, אלא כלומר שבאו מחוץ לארץ. אז גורל וייעוד, יש כאן גם, כל מי שמכיר את הנושא של גורל וייעוד, יש לזה, כלומר כל מי שעשה פעולה בבני עקיבא על גורל ויהוד, יש הבדל מאוד גדול בין ההקשר של היחיד לבין ההקשר של הציבור. והרבה מאוד מאמרים שלו, כשהוא מדבר על תפילה, על תשובה, על סבל, על בעיית הרע, הוא מדבר על החובה של האדם להפוך את עצמו מאיש גורל לאיש ייעוד. כלומר, אם האדם הוא פסיבי, כן, אז הוא איש גורל. אם הוא נותן לנסיבות ליצור אותו ולהפוך אותו למה שהנסיבות גורמות לו, אז זה איש גורל. אבל אם הוא תופס את עצמו ואומר, מה אני רוצה להיות, מה המטרות שלי, לאן אני חותר, אז הוא הופך לאיש ייעוד. והמטרה שהרב סולובייצ'יק אומר באיש הלכה, כל המטרה של ההלכה זה להפוך את האדם מאיש גורל לאיש ייעוד. כלומר, אתה גורל, להיות איש גורל זה לגמרי שלילי. וכל אחד צריך לנסות להיות איש ייעוד. לקבוע את המטרות שלו, להיות אקטיבי וכו' וכו'. אבל במאמר הזה, כל העניין של גורל וייעוד, הוא יסביר שזה במישור הלאומי אי אפשר לנטוש את הצד של ייעוד. היחיד יכול לעזוב את הגורל. היחיד מצווה לעזוב את הגורל ולהיות רק איש ייעוד. אבל עם ישראל הוא חייב להיות גם עם של גורל וגם עם של ייעוד. ואסור להתבלבל בין שני השימושים שלו בגורל וייעוד בהקשר של היחיד ובהקשר של הציבור. והזהות היהודית מורכבת משני המרכיבים האלו, של גורל ושל ייעוד. ומי שחסר לו צד אחד, משהו לוקה ביהדות שלו, בזהות היהודית שלו. אוקיי? אז שניהם נחוצים. למרות שנראה שייעוד בכל זאת זה משהו הרבה יותר חיובי, אבל בכל זאת אי אפשר ברמה הלאומית לעזוב את הגורל. עכשיו אני תהיתי אם לדבר כאן, אם להתמקד כאן רק על קולי דופק, שזה אני חושב שמה שאני אעשה, למרות שאפשר לקרוא הרבה על זה, גם אם תסתכלו בבית המדרש הווירטואלי, יש לי, אני כתבתי סדרה לרב סולובייצ'יק שם, זה גם בעברית, גם באנגלית, ויש לי שלושה פרקים שם על המאמר הזה. אז הייתי יכול להגיד, תקראו את מה שכתוב שם, ואני אדבר על משהו אחר. אז אני אנסה להוסיף כאן כמה דברים שלא כתבתי שם. מה שלא כתוב באף מקום זה... אולי עכשיו אני צריך לשים את זה בכיס. כשזה התהליך בו הרב סולובייצ'יק כתב את הכתיבה שלו, ואני מכיר את התהליך הזה בגלל שאני הקדשתי איזה 15 שנה לחקר כתבי היד שלו. אז כלומר הוא כמו כולם מבית בריסק, הייתה אמירה ידועה בבית בריסק שלא כל דבר שחושבים צריכים להגיד, לא כל דברים שאומרים צריכים לכתוב, ולא כל דבר שכותבים צריך לפרסם. אז הם פרסמו מעט מאוד, כן? החידוש של רב חיים הלוי יצא לאור לאחר מותו, רק בניו הוציאו את זה. הוא לא פרסם דברים בחייו עד כמה שידוע לי. בנו, רב משה סולובייצ'יק, לא למעט כמה מאמרים בודדים, הוא לא פרסם שום דבר. כל מה שיש לנו מתורתו מגיע מבנו. הרב סולובייצ'יק שלנו, הרב יוסף דוב סולובייצ'יק, ישב ולמד עם אבא שלו למעלה מעשור, כל היום. כלומר, זה גם סיפור. הרב סולובייצ'יק היה ראש ישיבה, אבל הוא אף פעם לא למד בישיבה. אז אמרו שהוא לא כל כך ידע מה זה להיות ראש ישיבה, כי היו כמה גדולי הדור כאלה, גם רב הרצוג אף פעם לא למד בישיבה, אבל כדי להיות רב ראשי לא צריך ללמוד בישיבה, כלומר לא צריך, אבל כדי להיות ראש ישיבה זה שווה ללמוד בישיבה לפני כן, כדי לדעת מה מצפים ממך. למשל רב ליכטנשטיין שצמח בעולם הישיבות יודע מה זה להיות ראש ישיבה, אבל רב סולובייצ'יק היו ככה צריכים להגיד לו מה מצפים ממנו ולא. במקום זה הוא ישב ולמד עם אבא שלו כל היום. כלומר, הוא ישב ולמד לבד בבוקר, הכין את הגמרא, ואז מבערך אחד בצהריים עד אחד בבוקר הם ישבו ולמדו. ככה בערך 12 שנה חרשו את הש"ס בעיון, והרב סולובייצ'יק היה בסוף היום או אולי בבוקר כשאבא שלו היה מסתובב בעיר כי הוא היה רב העיר, אז הוא כתב את החידושים, וחלק מהחידושים פורסמו עכשיו, כלומר בשנים האחרונות, מתוך המחברות שלו. אז הרב סולובייצ'יק, אז גם הסבא שלו וגם האבא שלו לא פרסמו הרבה, גם הרב סולובייצ'יק. כלומר, כשאני הייתי בגילכם ואני חשפתי לראשונה שיש את כתבי הרב סולובייצ'יק, כלומר הוא היה בחיים אז הכרתי שהוא קיים, אבל אז מצאתי את הכתבים שלו ונדלקתי ורציתי לקרוא את כל מה שהוא כתב. אז זה לא היה קשה לקרוא את כל מה שהוא פרסם באותם הימים. היה מעט מאוד, כמה אני נגיד 300 עמודים, משהו כזה. זה כל מה שהוא פרסם, אז היה אפשר ככה להקיף את משנתו. מה שהתברר זה, והרבה דברים שפורסמו בשמו נכתבו על ידי אחרים, אבל הוא עצמו פרסם מעט מאוד. מה שלא ידעו הרבה אנשים מחוץ למשפחה זה שהוא כתב המון, 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 ושמר את זה במגירות. אבל כשאני אומר שהוא כתב, זה לא שהוא כתב לעצמו ראשי פרקים או שכתב סיכומים. כשהוא היה נותן הרצאה או כשהוא היה נותן שיעור, היה כותב את זה, הכל, מילה במילה. ובהרצאות הפומביות שלו הוא היה כותב ועורך ועוד פעם ועוד פעם ועוד פעם אז התהליך העריכה הייתה מאוד מעניינת, מאוד קפדנית. אולי, אני לא יודע בדיוק, כלומר, גם בימים ההם, כשאנשים נתנו הרצאות, הם לא דיברו כמו שאני מדבר מתוך כמה ראשי פרקים, אלא הם הקריאו מטקסט. אז יש כאלה שעשו את זה יותר בהצלחה, יש כאלה שעשו את זה פחות בהצלחה. אבל אני הרבה פעמים ישבתי והקשבתי לקלטות שלו, כולם ידעו שהוא היה הנואם מספר אחד בעולם היהודי בימיו, גם באנגלית, גם בעברית, הוא דיבר מדי פעם, אבל במיוחד ביידיש. כלומר, הוא ישב כל שנה נתן שיעור יורצייט לאבא שלו, 4-5 שעות, וריתק אולם של, של למעלה מ-1,000 איש, והם ככה, כשהוא סיים, הם הסתכלו בשעון ולא הרגישו שעבר יותר מחצי שעה. הוא פשוט היה נואם בחסד, אבל הרבה פעמים יצא לי להקשיב לקלטות שלו ולהחזיק את אותו כתב היד שהוא החזיק בו, ואני רואה שזה מילה במילה, אותו דבר. רק שהוא הגדיר את זה פעם. הוא אמר שמורה צריך להיות שחקן טוב. הוא באמת היה שחקן מעולה, כי אף אחד לא הרגיש שהוא קורא פשוט מקריא את המילים מהטקסט. מדי פעם הוסיף איזה הערה, הסבר, אבל 95% זה מה שהיה כתוב מראש. אז הוא כתב המון המון המון, השאיר את זה במגירה, פרסם מעט מאוד. למה הוא פרסם נגיד את כל דופק ולא פרסם דברים אחרים? אז אני לא חושב שהייתה לו תוכנית מה להוציא לאור ומה לא. למשל, הרם הייתה לו תוכנית. זה ברור. כלומר, קודם אני אכתוב על המשנה, כן? אוקיי, עכשיו הקפתי את כל שישה סדרי משנה. אז אני רוצה לכתוב משנה תורה. אני רוצה להקיף את כל התורה שבעל פה. לפני שאני כותב את זה, אני צריך לכתוב את ספר המצוות, כדי שאני לא אשכח אחד מהתרי"ג מצוות. בסדר, אז אני אכתוב ספר המצוות. אז אני אכתוב את הסיכום של כל ההלכה. אז אני אכתוב את הסיכום של המחשבה, של הדברים העיקריים, מורה נבוכים. אז זה כאילו שהרמב״ם שהתחיל לכתוב את הפירוש למשנה בגיל 23, הוא כתב את זה בין גיל 23 ל-30, בזמן שהוא היה נודד שם בצפון אפריקה. וזה כאילו שבגיל 23 הוא התווה לעצמו ככה תוכנית כתיבה שתארך זה 30 ומשהו שנה. לקח לו, הוא ישב 10 שנים, כתב את המשנה תורה, כתב עוד כמה שנים, ישב וכתב את המורה נבוכים. וזה כאילו שמראש הוא צפה מה אני רוצה לעשות, ופשוט וכל דבר שהוא כתב לא היה דבר כזה בכלל. כלומר, אף אחד לא כתב פירוש על המשנה לפניו, אף אחד לא כתב משנה תורה. כלומר, משהו, לא זה שהוא עשה סדר חדש וחילק את זה ל-14 ספרים, ואף אחד לא ניסה להקיף את כל ההלכה בצורה שהוא הקיף אותה. וגם מורה נבוכים לסכם את כל הבעיות הפילוסופיה התיאולוגיה בספר אחד, פשוט לא היה תקדים לשום דבר שהוא עשה. אז הייתה לו תוכנית ברורה מראש, אולי אפילו מגיל 23, מי יודע. אבל הרב סולובייצ'יק, הרושם שלי, אין לי הוכחה לזה, הרושם שלי זה שיש כמה דברים שהוא פרסם בגלל שהוא רצה לפרסם. כלומר, לא היה לחץ עליו לפרסם את איש ההלכה. הוא כתב את זה והוא פרסם את זה. אבל רוב המאמרים שהוא פרסם זה, נגיד, הוא נתן כמה הרצאות מפוצצות כל שנה, ואם מישהו לחץ עליו מספיק, אז הוא פרסם. אם איזה תלמיד אמר, תן לי את כתב היד, אני אכין את זה לדפוס. או בדיוק יוצא ספר זיכרון לרב זה שאתה מאוד כיבדת, אולי אתה יכול לתת לי, כן, או הרבה מהמאמרים הכי טובים שלו הם הספדים. אז ככה זה אילוץ של הספד, ומישהו אמר לו מהמשפחה, אולי תפרסם את ההספד שאמרת על אבא, אז הוא בסדר. אז אני מרגיש שהרבה מהדברים שהוא כתב, שהוא פרסם, זה בגלל סיבות שוליות, למה הוא פרסם את א' ולא את ב'. אבל למזלנו, את א' הוא פרסם ואת ב' הוא שמר במגירה, אבל זה נשמר היטב, ועכשיו לאחר מותו הוא מאוד פורה. הוא כבר הוציא 21 ספרים לאחר מותו, ועוד היד נטויה. זה 11 באנגלית, עוד 9 בעברית, 3 בלומדוס ו6 במחשבה, ועוד אחד ביידיש, ויש עוד אחד ביידיש בתכנון, אז ויש לו עוד כמה בדרך. אז ברוך השם שהוא שמר את כל זה. הוא שמר את זה, אבל אז למה אני מספר לכם את הסיפור הזה? א', כי זה לא כתוב באף מקום, וכל הדברים אחרים שאני הולך להגיד, אז תוכלו לקרוא מאמרים, אבל אף אחד לא יודע על הכתבי יד שלו חוץ ממני, אז שמעתם את זה פה. אז במקרה הייתי במקום הנכון, בזמן הנכון, כשלמדתי כאן בכולל, בין היתר לימדתי חוג בכתבי הרב סולובייצ'יק. ואז לאחר פטירתו התגלגלו כתבי היד, חילקו אותם בין הבנים שלו, או שתי בנות ובן, כל אחד קיבל שליש, ושליש התגלגל למשפחת ליכטנשטיין, והם קיבלו ארגזים של כתבי יד. ואז ביתו של הרב סולובייצ'יק, דוקטור טובה ליכטנשטיין, אמרה לבעלה, אולי אתה מכיר מישהו שיכול לעבור על זה ולהגיד לנו מה זה בכלל. אז הוא אמר, כן, יש איזה בחור צעיר בכולל שמתמצא בכתבי הרב סולובייצ'יק. ואז יום אחד הוא בא אליו בבית המדרש ושאל, יש לנו כמה מאות כתבי יד של הרב סולובייצ'יק, אתה רוצה לקרוא אותם? אז אחרי שקמתי מהרצפה, אז אמרתי, כן, כמה אני צריך לשלם לך? אז הוא אמר, לא, אתה לא צריך לשלם בשביל הזכות הזאת. ואחר כך עוד שליש הגיע, אז הקמנו כאן איזה מערכת בכולל, יש הרבה אנשים מאוד חרוצים ומלומדים, ושכתבנו את כולם. ואז התחלנו לערוך וראינו שיש 10 בנושא זה ו10 בנושא זה ו10 בנושא זה, ועשינו מהם ספרים. ואז הגיע עוד שליש מבוסטון, היה שליש שהיה אצל הבת הבכורה שגר בבוסטון, ובאותו זמן היא רצתה גם לטפל בכתבי היד שלה, אבל בעלה היה מאוד חולה, פרופסור יצחק טברסקי עליו השלום, ולא היה לה פנאי לטפל בזה. אז אמרנו, תראו, יש לנו מערכת משומנת כאן שמכינה את כל הכתבי יד, כן, מקלידה אותם, עורכת אותם, בודקת אותם קורות וכו' וכו'. אז אולי את רוצה לשלוח את השליש שלך לפה, ואז זה הגיע. ומה שהתברר זה שהרב, למרות שהוא היה גאון אדיר, הוא היה בלגניסט גדול, והוא לא היה רושם על אף כתב יד, תאריך, שם. אם הייתה סדרה של 10 שירים, בדרך כלל הוא לא כתב 1, 2, 3, 4, אלא פשוט הייתי צריך לחטט את רגליי לכל מיני רבנים זקנים שהיו להם סיכומי שיעורים של הרב סולובייצ'יק או קלטות ואז מתוך הקלטות והסיכומים הבנתי, זה וזה וזה הם חלק מסדרה אחת. ואז כשהגיע השליש מבוסטון ראיתי שבכלל החלוקה הייתה לגמרי אקראית, ואם היה לי כתב יד שממוספר 1 עד 40 וכתב יד אחר שממוספר 80 עד 120, פתאום מבוסטון הגיע כתב יד אחר שממוספר 41 עד 79. ראיתי ששני אלו שלא ידעתי שהם קשורים בכלל הם חלק מרצף. אז זה היה כמו להרכיב פאזל מאוד מורכב כזה. וגם כשהוא היה עורך את עצמו, הוא היה עורך את עצמו באכזריות. הוא היה מוחק עמודים שלמים, וכמובן אני קראתי אותם, כי זה מאוד מעניין לראות את מה שהוא מחק. והלוואי שאני הייתי יכול לכתוב את מה שהוא מחק. אבל לא פרסמנו את העמודים המחוקים, כי הוא לא רצה. והוא היה עורך את עצמו עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם, באדום, ואז בירוק, ואז בכחול, והיה עושה גזור והדבק, אבל לא כמו שאנחנו עושים. הוא היה עושה גזור ממש והדבק ממש, ואחרי 50 שנה הסלוטייפ כבר לא דביק. אז בארגזים היו הרבה פיסות נייר, שהיינו צריכים לראות מהסימנים של הסלוטייפ איפה זה היה פעם. כלומר, הוא חתך את זה, שם את זה על איזה טקסט. אז את זה אי אפשר לעשות בלי להחזיק את הדברים ולהרכיב את זה ולראות איפה זה היה. אני אספר לכם רק על כתב יד אחד, לדוגמה, על הדרישות המאוד גבוהות שהיו לו מעצמו. היה כתב יד אחד ש... לשמחתי, היה על זה שם ותאריך. הייתה, זה מחברת, כן, מחברת ספירלית, 50 עמודים משנות ה-60, והיה כתוב בעמוד הראשון, תורה ושכינה, יום השנה הראשון, לא זוכר איך הוא כתב, יום השנה הראשון לאשתו. לא זוכר אם הוא כתב לטניה סולובייצ'יק, או לרעייתי, לא זוכר איך הוא הגדיר את זה. אבל טוב, אמרתי, טוב, זאת הרצאה שהוא נתן ביורצייט הראשון של אשתו, שנפטרה כמעט 30 שנה לפניו. וטוב, אז רשמתי את זה בדאטאבייס, וזהו, עברתי הלאה. וזה היה, כלומר, זה היה ממש הרצאה, זה כתב יד אדיר, ממש חזק, אני אגיד לכם איפה זה נמצא אחר כך. אחר כך פתחתי ארגז אחר, ראיתי מחברת אחרת, שכתוב עליה, תורה ושכינה, יום השנה הראשון לאשתו. אז אמרתי, מה זה? זה לא צילום של הראשון. אז התחלתי לקרוא את זה, וזה התחיל מאותה הגמרה, ואז הלך לכיוון אחר לגמרי. ושניהם היו ערוכים, מחוקים, כן, עם תוספות, עם הערות, אז כנראה שאחד מה, הוא כתב אחד מהם, ערך אותו, ואז לא היה שבע רצון, וזרק אותו, והתחיל מחדש, כן, התחיל מאותה גמרה, ופיתח רעיון אחר. ולא ידעתי איזה הוא באמת אמר, ואיזה הוא זרק. אז מצאתי, לא זוכר אם זה היה סיכום או קלטת, סיכום של מישהו, אז ראיתי, אוקיי, זה מה שהוא באמת אמר, זה מה שהוא זרק. אוקיי. וזה פורסם, זה שהוא באמת אמר, פורסם בספר הזה, אדם וביתו, זה הפרק האחרון, תורה ושכינה. סיימנו עם תורה ושכינה, כי זה פשוט סיום אדיר לספר. ממש מומלץ מאוד לכל אחד לקרוא. אחרי כמה שנים הגיעו אלינו קלטות מאיזה רב זקן שמצא קלטות בבוידם שלו אז היה כתוב על הקלטת הרצאה ביורצייט הראשון של אשתו. אז אמרתי, אוקיי, אז אני אקשיב לדקה הראשונה, אני אראה שזה אותו דבר, ואז אני ארשום את זה ואשים את זה בצד. התחלתי להקשיב, אמרתי, וואלה, זה משהו אחר לגמרי, זה הפרק הרביעי מאותו הספר. שהיה לנו כתב יד, בלי שם, בלי תאריך, לא ידענו איפה, מתי הוא נתן את זה, לא מצאנו מקור לזה, אז פשוט נתנו לזה שם, הורות טבעית והורות של גאולה, ובלי תאריך, כלומר במבוא של כל ספר כתבנו, אם ידענו מתי זה נאמר. ואמרתי, זה פרק ד' מאדם וביתו, אבל איך יכול להיות שהוא נתן את שתי הרצאות, כלומר או שהוא נתן את פרק 6 או את פרק ד' ביורצייט הראשון של אשתו. אז חקרתי וגיליתי שהוא נתן אחד בניו יורק ואחד בבוסטון. אז עכשיו מי שמתמצא בגיאוגרפיה של ארצות הברית יודע שזה בערך 4 שעות נסיעה מניו יורק לבוסטון. ואני בטוח שלא היו אותם אנשים בקהל. כן, אולי חוץ מהילדים שלו, אולי הם היו בשני אירועים. אז אחד היה ככה בערב, ואחד למחרת בצהריים, או בערב למחרת. אז כל אדם נורמלי, כן, היה נותן אותו שיעור בשתי מקומות. כלומר, זה לא אותו קהל. והוא ישב והכין משהו מאוד חדשני, מאוד יפה, אבל הוא אמר, אני לא גונב מאחרים, ואני לא גונב מעצמי. אז הוא ככה, היו לו סטנדרטים כל כך גבוהים, שאפילו אם הוא נותן שיעור ביורצייט של אשתו, בשתי מקומות, במרחק של 4 שעות, הוא לא נתן אותו דבר פעמיים. כן? אחרי שהוא אמר משהו, לא עניין אותו שוב, לחזור ולהגיד את זה שוב, גם בשיעור שלו. כן? הוא היה שואל מישהו, תסביר את הגמרא, אז הוא היה מסביר, והוא אמר, זה שטויות, מה אתה אומר, זה לא נכון, זאת אומרת, אבל אתה אמרת את זה בשיעור אתמול. אז הוא אומר, אז מה אם אני אמרתי את זה? זה עדיין שטויות. מה, אתה תוקי או אתה תלמיד? אם זה שטויות, אז תגיד לי שזה שטויות. לא מעניין אותי מה אני אמרתי את הול. אז ככה הוא דרש מעצמו חדשנות ולא לחזור על עצמו. הרב חיים סיפר לכם על אני פעם סיפרתי לו סיפור, וראיתי שהוא כבר סיפר את זה הרבה פעמים, על מן הסערה, כשהרב מספר על המחלה שלו, הוא לא סיפר לכם את זה?
כן.
כן? אוקיי. אז זה, אני לא אספר את זה שוב. אפשר למצוא את זה באינטרנט. טוב, אז זה בסרבר של הישיבה. אפשר להקשיב. בטח הוא סיפר את זה אפילו יותר טוב. כן.
מה עם השליש השלישי
שלה? השליש השלישי נמצא אצל, זו שאלה טובה. זה נמצא אצל הבן, והבן רוצה לעשות לבד, אבל ממה שאני מבין, אני לא ראיתי מה יש לו, אבל אני מבין שזה בעיקר על גמרא. אבל עדיין יש חורים אז אצלנו, אז בינתיים יש לנו רק שני שלישים. אוקיי. הרב עמיטל, כשהוא היה מתחיל לתת שיעור, דבר ראשון היה מוריד את השעון ושם את זה כאן. זה דבר שאנשים שלא מודעים לזמן, כמוני, זה חשוב מאוד. כשאנחנו גומרים, יש מעריב או יש ארוחת ערב? ערבית? אז חייבים לגמור בזמן, נכון? זה לא כמו ארוחת ערב שאפשר להגיע מאוחר. אוקיי, אז מישהו ייקח אחריות ויגיד לי דקה לפני להפסיק, אוקיי? כן? בסדר? Yeah? Good. אני רק אגיד לכם למה אני עומד ולא יושב, כי הרבה שנים ישבתי כאן, זה חדר השיעור של רב ליכטנשטיין, ואני לא יכול לשבת בכיסא הזה. אי אפשר. ישבתי כאן הרבה שנים טובות, הקשבתי לשיעורים שלו ולחבורות, והיה הבדל גדול בין, בזמננו התחלקנו הרב ליכטנשטיין היה אחראי על החבורה של הכולו, והוא היה נותן שתיים מתוך שלוש, והשלישי אחד מהחברים היה נותן, אבל שני חברותות הכינו ביחד, אז התפצלנו לשניים, ואחד אמר לפני הרב ליכטנשטיין ואחד אמר לפני הרב עמיטל. חוויות שונות חלוטין, והדבר הכי בולט זה שזה התחיל ברבע ל-12, באחד הרב עמיטל היה קם ויוצא מהחדר, כי רצה שנלמד לגמור בזמן, להתחיל בזמן ולגמור בזמן. ואם היית מסיים לפני הרב ליכטנשטיין באחד, והיה מסתכל לשון, אמר, מה, אין לך עוד מה להגיד? ואז בסדר, אז היית ממשיך קצת, ואז הוא נותן את הביקורת שלו, ואז היית מגיע לארוחת צהריים באחד וחצי, 1:40, היו שומרים אוכל לחבורה. והדבר שהכי למדנו ממנו, זה היה מהביקורת של הרב ליכטנשטיין, שזה היה מאוד מעניין אם זה לא ביקורת על החבורה שלך, אבל אם זה ביקורת על חבורה של מישהו אחר, זה היה הפלא ופלא. כי רבע שעה הוא דיבר על התוכן, על החקירות, על זה, ורבע שעה על איך שהעברת את זה, על הסדר של הדברים, היית יכול לסדר את זה ככה, בחרת לסדר את זה ככה, כן, היתרונות של השיטה הראשונה היא ככה, היתרונות של השיטה השנייה היא ככה, וכו' וכו', ממש הערות מפליאות ומעניינות. ולא היה דבר כזה בחדר, כי הוא אף פעם לא השתמש בלוח. היה לו משהו נגד הלוח, כלומר צריך להחזיק את הכל בראש. אבל אני אשתמש בלוח. אם יש טוש, יש טוש כאן? אין טוש? אני יכול להשתמש בזה? לא, זה פשוט משני צדדים. אני צריך את דף.
שעוד זה בסדר?
כן. ועת.
יש לי משהו להשתמש.
עכשיו מישהו יעמוד כאן ויחזיק את זה כל השיעור? אוקיי, אז אני אכתוב ואז תחזיקו את זה בראש אחר כך. אוקיי? דיברנו על זהות יהודית. אז יש שלוש מרכיבים של זהות יהודית שניתן לדבר עליהם. יש דת, אוקיי? עם מדינה. OK? אוקיי? דת עם מדינה. אוקיי? תעשו בראש. תשנו לכם, כן, משולש, דת עם מדינה. אוקיי? אז מה זאת זהות יהודית? אז נגיד תפיסה חרדית, אם נגיד בצורה מאוד פשטנית, כן? זה שיהדות זאת דת, כן? אבל לא חשוב מדינה ולא חשוב עם. כלומר, מה שחשוב זה לשמור תרי"ג מצוות. זה מה שמגדיר אותך כיהודי. גישה ציונית, חילונית, זה שיהדות זאת מדינה. שפה, צבא, גבולות, ומי שלא חלק מזה, אז הוא לא חלק מהעניין היהודי, כן? ותפיסה יהודית גלותית זה שיהדות זה עם, כן? שיש לנו היסטוריה, אה, תודה. יש לנו היסטוריה משותפת, יש לנו זיכרונות משותפים, אבל לא יותר מזה. אוקיי? מדינה. עכשיו, הרב קוק למשל היה טוען שיהדות שמה זה לא או זה או זה או זה, אלא הכל ביחד, וכל אחד מפרה את השני. הרב סולובייצ'יק, אם נגיד נעשה המשתה גסה, אז בכל המאמר הזה הוא מדבר על החשיבות של המדינה, אבל במונחים של חשיבות לגבי העם והדת. כלומר, המדינה לא חשובה בעצמה. הרב קוק, כל אחד יודע מה שהרב קוק אומר, המדינה היא העושר העליון של האדם, כן, ויש את ה... אני יודע, במהלך האידאות בישראל הוא מדבר על שיש את הכוח הדתי והכוח הלאומי ושהם באים ביחד בתוך המדינה וכו' וכו'. אצל הרב סולובייצ'יק המדינה היא מתנה מהשם שעוזרת לנו להשיג את שני המטרות האחרות, אבל בתור עצמה היא רק כלי, ויש גם קיום יהודי מעולה בחוץ לארץ. כלומר, לא היה שום דבר חסר בקיום הדתי של הרמב״ם שישב במצרים, או של רשי שישב בצרפת, או של הגאון שישב בווילנה. לא, הם היו יהודים שלמים. אז המדינה צריכה לשרת את האחד ואת העם. הרב קוק היה אומר, לא, יש, כלומר, היה משהו מאוד לוקה בחסר, אפילו אצל הרמב״ם, רשי, הגאון מווילנה. הרב סולובייצ'יק היה מתעלף אם היית אומר לו דבר כזה. הוא היה מקבל התקף לב מזה. הרב קוק אמר שיש שני מרכיבים, שהכוח הלאומי הוא חיוני לזהות היהודית, והדתיות בלי הלאומיות חסרה. הרב סולובייצ'יק יגיד משהו שנראה דומה, אבל לא כל כך דומה, שהוא יגיד שיש לנו ברית גורל, שזה להיות עם, ויש לנו ברית ייעוד, שזה להיות דת, כן? זה גורל, זה ייעוד. ומדינת ישראל צריכה לשרת את הגורל ואת הייעוד. הבעיה שבמדינת ישראל, יש הבדל גדול בין הרב קוק לרב סולובייצ'יק, זה שאחד זכה לראות את מדינת ישראל ואחד לא זכה לראות את מדינת ישראל. למרות שהרב קוק נפטר ב-35, אז 13 שנה לפני קום המדינה. גם הרב סולובייצ'יק ראה את השואה, והרב קוק לא ראה את השואה. אז הרב עמיטל היה אומר, זה שהרב קוק אמר על התחלת הדיבולה ודיבר על זה, אבל צריכים לקחת בחשבון שבינתיים משהו קרה בעולם. כלומר, גם קמה מדינה, אבל גם הייתה שואה. והרב עמיטל שהיה בשואה, כשהרב קוק החזיק אותו בשואה, הוא לקח למחנה איתו ספרון של משנת הרב, הספר של הרב נריה, שמסביר את גישתו של הרב קוק, אז הוא אמר, דווקא בגלל שאני תלמיד של הרב קוק, אז אני צריך לחוק עליו במשהו, כי אני ראיתי דברים שהוא לא ראה. וצריך לקחת את זה בחשבון, כשמדברים על גאולה ככה, איילת השחר, גאולה כמעט כמעט, אז צריך לחשוב על חלק מהמושגים מחדש. דרך אגב, אתם יודעים שפעם אחת נפגשו הרב קוק ורב סולובייצ'יק. כן? יודעים על זה. זה כתוב. אפשר לקרוא באינטרנט. לא, אני שמעתי את זה ממישהו שהיה נוכח, הרב אברום שפירא, שהיה רב ראשי של ישראל, אז בשנת 35, אז כשאני הייתי בתיכון, רב שפירא נבחר להיות רב ראשי, ובא לארצות הברית, כן, אני מתאר לעצמי שזאת פעם ראשונה שהוא היה בארצות הברית, אני לא בטוח, ובא לישיב אוניברסיטי ונתן שיעור כללי, וישב שם הרב סולובייצ'יק בזקנותו, זה היה בשנת 83-84, וקודם כל, והשיעור היה פתוח רק לתלמידים בישיבה הגבוהה, אבל נתנו לשיעור אחד מהתיכוניסטים להיכנס, זה היה שיעור שלי, ונכנסנו אחרונים, והשולחן של הדוברים היה פה, אבל הכניסה הייתה שם. אז נכנסנו אחרונים וישבנו ממש ליד הדוברים. אז שמעתי את מה שהרב שפירא שוחח עם הרב סולובייצ'יק. אז קודם כל הוא ניגש אליו, נתן לו נשיקה, ואמר מצווה לנשק ספר תורה. ואז אמר, נפגשנו לפני 50 שנה. איך הם נפגשו? הרב סולובייצ'יק הגיע פעם אחת לארץ בשנת 35, להיות מועמד לרבנות תל אביב. היו שלושה מועמדים, הרב הרצוג, הרב עמיאל והרב סולובייצ'יק. והרב בר אילן, שהיה קרוב משפחה של הרב סולובייצ'יק, אמר ש... הרב סולובייצ'יק הוא הלמדן הכי גדול, רב הרצוג הוא הצדיק הכי גדול, והרב עמיאל הוא הכי מתאים לתפקיד. לא צריך להיות הלמדן הכי גדול או הצדיק הכי גדול כדי להיות רב עיר. צריך לדעת איך ככה לדבר עם אנשים וקצת פוליטיקה. גם. אז הוא היה רב מוצלח, הרב עמיאל, גם הוגה נשכח, מאוד מעניין. תסתכלו בספרייה על הספרים שלו, מומלץ. הוא גם היה למדן וגם היה צדיק, אבל לא הכי גדול מבין השלוש, אבל לא היה קטלי קני באגמה. וכשהרב סולובייצ'יק הגיע בתור נציג, הרב עמיאל היה נציג המזרחי, הרב סולובייצ'יק היה נציג אגודת ישראל באותם הימים, זה היה לפני שהוא עבר למזרחי. אז הרב סולובייצ'יק נסע בכל הארץ, נתן שיעורים בכל מיני מקומות, בין היתר הוא הגיע לישיבת מרכז הרב, נתן שם שיעור כללי, והרב קוק לא הגיע לשיעור כללי כי הוא כבר היה על ערש דווי, הוא היה חולה סרטן בשנה האחרונה שלו, סבל מאוד, ממש ביסורים, הוא היה בבית שלו, הרב סולובייצ'יק כלומר הבית היה צמוד לישיבה, לפני או אחרי השיעור, הרב סולובייצ'יק נכנס לרב קוק, ישב, דיבר איתו ביחידות, אז הרב קוק היה בן 70, כן? הוא נפטר בגיל 70, וזה היה שלושה חודשים לפני שהוא נפטר. אז הרב קוק היה בן 70, הרב סולובייצ'יק היה בן 32, אז היה פער מאוד גדול ביניהם, ודיברו ביחידות ככה הרבה זמן. אחרי שהוא יצא, הרב קוק קרא לבן שלו, רב צבי יהודה, וגם רב אברום שפירא, אני לא זוכר אם הוא אמר שהוא גם היה בחדר או שהוא שמע את זה מרב צבי יהודה, אבל הוא אמר שהרב קוק אמר לרב צבי יהודה, אני הכרתי את הסבא שלו בוולוז'ין, רב חיים בריסקר, והגאונות של הסבא נמצאת בנכד, ואני רוצה שאתה תעקוב אחריו, כל מקום שהוא אומר שיעור, אני רוצה שאתה תשמע את זה. אז רב צבי יהודה והתלווה אליו גם רב אברום שפירא הצעיר, היה בן 24 או משהו, אז הם נסו אחרי הרב סולובייצ'יק כל מקום שהוא נתן שיעור. אז זאת הפגישה בין שני הנאורות. זה מופיע באיזשהו מקום, גם ראיתי את זה בספר של רב נריה. אז כנראה שהוא שמע את זה מרב צבי יהודה, ואני שמעתי את זה מרב אברום. אז אבל הסיפורים, אני חושב שהם אותו דבר. אפשר לבדוק. על איזה נושא להתמקד כאן? אוקיי, אז דיברתם על בעיית הרע. אני לא אתייחס לזה, דיברתם עם, הרב חיימי. אני לא אדבר גם על שש הדפיקות, כי זה מובן מאליו, כן? זה לא, קשה להבנה. ההבדל בין, בין דפיקות של הרב סולובייצ'יק לבין מה שתמצא ברב קוק הם גדולים מאוד, כפי שאמרנו. כלומר, אין, שמץ של... הרב סולובייצ'יק אומר, יש כאן מתנה מהשם. יש כאן משהו למעלה מן הטבע, כן? יש כאן משהו שמחייב אותנו בתגובה. אבל הוא לא מדבר, לא מזכיר את המילה גאולה, כן? הוא לא מזכיר ש... כלומר, הוא אומר שהמדינה היא טובה לשמור על עם ישראל, כן? דם יהודי אינו הפקר. וזה גם חוסם את הטענות של הנוצרים. וגם כל מיני דברים שלא קשורים לגאולה. ואצל הרב קוק הוא היה אומר משהו אחר לגמרי. כלומר, למה צריכים מדינה? כי 2000 שנה אנחנו היינו כאילו קטועי רגל ויד. אנחנו היינו חצי יהודים. ועכשיו אנחנו יכולים לחזור להיות יהודים שלמים. ואנחנו יכולים ללמוד מהחלוצים. כן? היה להם מרד קדוש. אבל המרד הקדוש של החלוצים החילונים מחזיר לנו את מה שחסר לנו, הלאומיות היהודית שהלכה לאיבוד בגולה. והוא דיבר הרבה גם על, וזה נושא מעניין מאוד בפני עצמו, על, המהות היהודית. אנחנו שומעים את זה הרבה היום גם כן. על כן, שזה מחזיר אותנו לצורה הטבעית שלנו, שאנחנו חוזרים למהות היהודית. סולובייצ'יק לא מדבר על מהות יהודית. זה לא הוא, כלומר, אצלו האדם נולד כטבלה חלקה, כמו שאמר דקארט, כן? והוא עושה את עצמו. כן, אני כתבתי בספר של הרב סולובייצ'יק, כתבתי פרק על תפיסת התשובה אצל הרב סולובייצ'יק והרב קוק. ואפשר להגדיר את זה במשפט אחד. זה, האם תשובה זה לחזור אל העצמי? או ליצור את העצמי. אצל הרב קוק זה לחזור אל העצמי. כלומר, יש איזה מהות פנימית שאני צריך לחזור אליה. מהות פנימית אלוקית. ואצל הרב סולובייצ'יק, לא, האדם עושה את עצמו. הוא לא, אין מהות פנימית. זאת חשיבה אחרת לגמרי. הרב סולובייצ'יק גם אומר דברים חריפים מאוד על קדושת הארץ. כלומר, הוא כותב בפירוש, למרות שאני מאוד מכבד את הרמב"ן ואת הכוזרי, וממהם אנחנו שותים, ומפיהם אנחנו חיים, אבל בכל זאת, קדושה זה משהו שנוצר על ידי האדם. וכשהם מדברים על משהו שהוא קדוש מעצמו, הוא אומר שזה גובל על תפיסות, יש לו ביטוי מאוד חריף. הוא קורא לזה באנגלית פטישיזם. פטישיזם זה סוג של עבודה זרה, כלומר שאתה העלהה של, משהו פיזי. אני גם אקריא לכם קטע שלא הובא בדף ההכנה שלכם, שדרך אגב היה יפה מאוד, וישר כוח למי שכתב את זה. אז ביקשו מרב סולובייצ'יק לכתוב מאמר על גישת היהדות למדינה. והוא לא כתב את המאמר, אבל הוא אמר, אם ירצה שם, אם יהיה לי זמן, אני אכתוב מאמר, וזה הרעיון שלו. כן? אז הוא אומר לנו משהו, הוא הלך לכתוב שהוא לא כתב. יש כמה דברים מאוד חשובים שהוא אמר שהוא יכתוב שהוא לא כתב. יש גם, יש אחד פה באלון שבות, אולי חלק מכם מכירים אותו, עזרא רוזנפלד, אז האבא שלו היה תלמיד חבר של הרב סולובייצ'יק. קצת יותר צעיר ממנו. ולאחר שאבא שלו נפטר, הוא עבר על כל ה... כן, על כל המגירות של אבא שלו, ומצא מגירה מלאה התכתבות בין הרב סולובייצ'יק לבין אבא שלו. כי אבא שלו עלה לארץ בשנות ה-60, אולי לא, אפילו לפני כן, יש גם משנות ה-50. הייתה התכתבות ביניהם. זה לא כמו מיילים היום או אס-אמסים היום. פעם אנשים כתבו מכתבים ארוכים, מלאי תוכן, מנוסחים יפה. אז הם התכתבו בכל מיני עניינים, התכתבו על רמב״ם, התכתבו על... ואחד מהדברים הכי מעניינים, אז יום אחד עזרא רוזנפלד בא אליי הביתה, אמרתי, הוא אמר לי, הנה יש לי ארגז של התכתבות בין אבא שלי לרב סולובייצ'יק, אולי זה יעניין אותך. אז אמרתי, וואו, אז התחלתי לקרוא, ואז מיד קראתי לאשתי, אמרתי, תראי מה אני מחזיק ביד, שהוא אמר שהאבא של עזרא רוזנפלד שאל אותו, האם ללמד גמרא לבנות? ב-1953, כן? זה לפני 61 שנה. אז הרב סולובייצ'יק כתב, אסור שיהיה שום הבדל בין הלימודים של הבנים ושל הבנות. וצריך להכניס את הבנות לחדרים הפנימיים של התורה שבעל פה, ומי שלא יעשה את זה, יגרום אסון ליהדות, ויהרוס את האורתודוקסיה. כן? אז אני, וואו, אז קראתי את זה לאשתי. והוא אמר, ואני, אם ירצה השם, אכתוב על זה תשובה מפורטת. ואין תשובה מפורטת. אז זה אחד מהיפים שאנחנו יודעים מה עמדתו, אבל לא את כל הנימוקים שמאחורי זה. אז כאן עוד אחד. אז הוא כותב כאן, מה הוא הולך לכתוב במאמר שלא נכתב. הוא אומר, אני מסכים עם מה שכתב לו עורך הכתב העת הזה, אני מסכים שיש דעה הלכתית שלישית שאינה מקבילה לא לדעת שתומי העין השוללים את המדינה וגם לא לסברת ההוזים המחייבים חיוב מוחלט את המדינה. כן? כלומר, הוא אומר, יש שתי דעות ששולטות בעולם היהודי. יש את שתומי העין, כן? מי הוא שתום העין בתנך?
בילם,
בילם, כן. אז יש מחלוקת בין המפרשים, האם זה שאינו פקוחה או שהוא היה עיוור בעין אחד, כן? יש אז או שהוא עיוור או שהוא פקוח, אז כנראה שהוא מתכוון כאן לפירוש של יש את העיוורים שהעיניים שלהם סגורות, שחושבים שהם מבינים ולא מבינים, וזה החרדים ששוללים את הערך של המדינה, ויש את הדעה של ההוזים במקטודת כבודו, זה הרב קוק וסיעתו, שהם מחייבים חיוב מוחלט את המדינה, שהם מגביהים את המדינה לרמות כאלו שלא מתאימות למה שזה באמת. הוא כותב כאן, שהם מחייבים חיוב מוחלט עד כדי זיהוי עם התכלית העליונה של הווייתנו ההיסטורית והעל-היסטורית. כן? מחייבים את המדינה עד כדי זיהוי המדינה עם התכלית העליונה של הווייתנו ההיסטורית והעל-היסטורית. הוא אומר, זה לא נכון וזה לא נכון. כלומר, זה פחות מדי, זה יותר מדי. אלא מהי הדעה השלישית, הדעה שלו? דעה שלישית זו, שההלכה כמותה בכל מקום, אני מרשה לעצמי לנחש, תחייב את המדינה, כן? כלומר, המדינה זה דבר חיובי, כן? ותוקיר את תקומתה ואת התמדתה מתוך חיבה והתמכרות, אבל לא תפריז על ההערכה יותר מדי, עד כדי גלוריפיקציה והעלה... איך אומרים את זה? לא.
העלה.
לעשות את זה אל.
העלה.
העלה. כן?
צריך לכתוב את זה, אני לא יודע איך להגיד את זה.
העלה. Deification באנגלית, כן? לעשות ממש, כן? זה... אני חושב שכשתרגמנו את זה לאנגלית, אז השתמשנו במילה deification. זה לעשות ממשהו אל. אז כאן אנחנו רואים מה העמדה שלו. כלומר, המדינה היא כלי לשרת את הגורל, לשמור על עם ישראל, לשמור על עם ישראל משתי בחינות, הוא אומר. גם לשמור על עם ישראל מבחינה פיזית, כן? יש לנו צבא, לימדנו את העמים שדם יהודי הוא לא הפקר, וגם לשמור על היהודים מפני התבוללות. וזה מאוד נכון, זה משהו שהוא ראה הרבה לפני שאחרים ראו את זה, שבלי מדינת ישראל רוב יהודי התפוצות היו מתבוללים. כלומר, כל התקומה של יהדות רוסיה למשל, יש ספר מאוד יפה של אלי ויזל, יהודי הדממה. הוא כתב את זה אחרי שהוא ביקר ברוסיה ב-64-65, הוא דיבר שם על איך שהם מחקו את היהדות שם, הקומוניסטים, אבל מי הם יהודי הדממה? כלומר, כולם חושבים שהיהודים הרוסים הם יהודי הדממה. כלומר, לא, היהודים האמריקאים הם יהודי הדממה, כי הם לא עושים שום דבר בשביל היהודים ברוסיה. זה חלק מהחף של הספר שלו. וכל ההתעוררות היהודית ברוסיה הייתה אחרי מלחמת ששת הימים. כלומר, זה מה שנתן אנשים גאווה להיות יהודים. עד אז הם התביישו מזה שהם יהודים, ניסו להסתיר את זה, זה רק מחסום בפני התקדמות חברתית, אבל לא היה לזה שום תוכן חיובי, ופתאום בגלל מדינת ישראל אמרו, וואו, יש לנו גאווה. כמו שיש לה, אני יודע, לברוזידים גאווה, וכמו שיש לה אבקזים גאווה, אז יש לנו גאווה, אנחנו גם לא. וזה שמר מפני התבוללות גמורה. ואז כשנפתחו השערים, אז הרבה הגיעו לארץ. הרבה גם הגיעו לאמריקה ולקנדה ולאוסטרליה, אבל מיליון מהם הגיעו לארץ. ובכלל, עד לפני, בוודאי עד מלחמת לבנון הראשונה, מדינת ישראל הייתה מוקד הגאווה והזהות היהודית. וממלחמת לבנון הראשונה עד היום זה קצת גאווה, קצת בושה, אנשים לא יודעים איך לעכל את זה, זה בחוץ לארץ אני מתכוון, אני לא מצדיק או לא מצדיק, אבל אני אומר שעכשיו זה הרבה יותר סבוך, הפרשה של זהות יהודית מבוססת על מדינת ישראל. אבל גם כל, איך קוראים לזה? התגלית שמביאים את זה נותן ליהודים בחוץ לארץ, זהות יהודית. אז המדינה משרתת את העמיות של היהודים. הרב סולוביץ' תמיד מצטט את הגר"א שהסביר מה ההבדל בין עם ובין. עם זה מלשון עם, זה להיות ביחד, כן? וגוי זה מלשון גבייה. גבייה זה שיש, כלומר יש לך פרצוף שאין לאף אחד אחר, יש לך משהו מיוחד. אז להיות עם זה אומר שאתה, זה פחות או יותר הרב סולוביץ' הופך את עם וגוי, עם וגבייה לגורל ויהוד. כלומר, עם זה להיות ביחד, אנחנו אחים לסבל, הגויים ששונאים אותנו, שונאים את כולנו אותו דבר, ואנחנו צריכים להגן אחד על השני, ולהיות בעלי חסד אחד לשני, והייעוד זה שאנחנו מיוחדים. כלומר, יש לנו, דתיהם שונות מכל עם. כלומר שיש לנו תורה מיוחדת, יש לנו ייעוד מיוחד, יש לנו עתיד שאנחנו שואפים באחרית הימים, לימות המשיח, אז יש לנו ערכים משותפים. אפשר להגיד את זה ככה. אז זה הזדהות משפחתית ואז ערכים משותפים.
Okay.
כן. שכוח. אוקיי. Okay. עכשיו... מי שמעוניין יכול להוריד בחינם את כל הפרקים שלי מהאינטרנט על הספר הזה, אז אני לא מרגיש שאני משאיר אתכם ככה תלויים. טוב, אז אם כן, יש גם מכתב, אתם יודעים, הציעו לרב להיות רב ראשי של רב סולוביץ' להיות רב ראשי של ישראל אחרי שהרב הרצוג נפטר. אז כתבו, כלומר הייתה ממש פעילות מאוד נרחבת בין הדתיים האינטלקטואליים, כתבו לו מכתבים, גם הרבה רבנים, כלומר דתיים אינטלקטואליים כמו ישעיהו ליבוביץ' ואפרים אורבך וכל הפרופסורים הדתיים, וגם הרבה רבנים, הרב ראובן כץ ואחרים, ממש רצו לגייס אותו, והוא לא קיבל את זה בסוף. ולמה הוא לא קיבל את זה? אז יש סיפור יפה ששכנעו את בן גוריון שהוא יהיה מועמד טוב, אז בן גוריון שלח את הקונסול בניו יורק לרב סולוביץ'יק והוא אמר, אם אתה תגיש מועמדות אני אדאג שאתה תיבחר. אז הוא אמר, תגיד לבן גוריון שבגלל זה אני לא רוצה את זה, כי אני לא האיש שלך, אני לא עובד בשבילך, אני לא מחויב לך, אני מחויב לתורה, ואני צריך להיות עצמאי, והתפקיד שלי, הייעוד שלי זה להיות איש חינוך, ורב ראשי זה תפקיד ביורוקרטי שכפוף לכנסת, שכפוף למפלגות, ואני צריך גם להיות עצמאי ואני גם צריך להיות מורה. אז מצד אחד, אם הוא היה רב ראשי לישראל, אז אני לא יודע איך, אבל משהו היה שונה כאן, אני לא יודע בדיוק איך, אבל הוא המשיך בקריירה החינוכית בגלל שהוא לא קיבל את העבודה, אז יש לנו מזל מהצד הזה.